שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.
שלום וברכה למאזינים העיקרים. אנחנו נמצאים בימים שבהם עם ישראל חווה את אחד הניסים הגדולים בעשרות השנים האחרונות, כאשר בתוך 16 דקות נשלחו מאות טילים מכיוון איראן לישראל, למעלה מ-100 טילים בליסטיים, קרוב ל-200 כלי טייס בלתי מאוישים, עשרות טילי שיוט, דברים שבכל מקום בעולם כאשר הם מגיעים אי אפשר לתאר את מספר הנפגעים, את מספר הפגיעות, ובתוך 16 דקות הקדוש ברוך הוא סייע לעם ישראל, כשכל אלה שמשוגרים מתוך כוונת זדון להשמיד, להרוג ולאבד, אינם גורמים לפגיעות, מלבד ילדה אחת מהפזורה הבדואית שנפגעה, אבל סך הכל עם ישראל יצא בשלום בנס גדול. אפילו המומחים הגדולים, כשמנתחים את כל הנושא הזה של הירוטים, כיפות ברזל וכו', מציינים שאי אפשר לצפות לקרוב ל-100% ירוטים, יש כאן השגחה מלמעלה. ובאמת כשבוחנים ובודקים באיזה ימים אנחנו נמצאים, מה המצב של עם ישראל בימים האלה, יש בזה הרבה הרבה חיזוק לעצמנו. ראשית, הימים הגדולים האלה, ימי חודש ניסן, ימים המלומדים בניסים, הדבר תלוי במעשינו, בהתרוממות שלנו מבחינה רוחנית. פשט המילה ניסן מלשון ניצן, הניצנים נראו בארץ, יש פריחה, יש סגסוג, ביד כל אדם לפרוח בעצמו, להתרומם, להתעלות. אבל יש בזה עוד רמז בשם ניסן, יש אדם שהוא כועס ויש אדם כעסן, יש אדם שהוא דואג ויש אדם דאגן, מה ההבדל ביניהם? אדם שהוא דואג זה אומר שעכשיו הוא דואג, אדם שהוא כועס הוא כועס עכשיו. אבל אדם שהוא דאגן או כעסן, זה אומר שיש כאן רציפות של עניינים ובאופן קבוע במצב הזה. יש נס ויש ניסן. החודש הזה הוא חודש שמלומד בניסים, מורגל בניסים. וכשבדקו ומצאו, דווקא הדבר שהתפרסם לפי מה שמסרו לי בתקשורת החילונית בארץ, המילה שחיפשו אותה ביותר ברשת, באותו לילה של מטחי הטילים לכיוון ישראל, לא חיפשו את המילה כתבם ולא תלשיות ולא איראן, חיפשו את המילה תהילים. זו המילה הכי מבוקשת בארץ ישראל, כשיהודים מכל המגזרים, גם אלה שנראים רחוקים ביותר, חיפשו את המילה תהילים, הם שומעים אזעקות, שומעים פיצוצים באוויר, אבל הם רוצים לקרוא תהילים. לא פלא, ההגנה והשמירה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי. כאן המקום גם לשבח את בני התורה העיקרים, שעל אף בין הזמנים הוסיפו, כפי קריאתם של גדולי ישראל, הוסיפו שעות על גבי שעות בהתמדה בתורה, וכל אלה נתנו את המערך הרוחני לאותם חיילים שבמסירות פעלו ועשו, והצליחו לירט ולשבש את כל השיגורים. אבל כאמור, גם המומחים טוענים שההיגיון הטבעי לא יכול להסביר את מה שקרה מלבד המילה נס. יש אפילו שאמרו שהמלחמה הזו הייתה יותר ניסית מאשר מלחמת ששת הימים, מכיוון שאין שום היגיון ושום הסתברות טבעית להגיע לאחוזי ההצלחה. יש טילים שכשהם באוויר המקם לא יכול לגלות אותם, וגם אותם גילו ופוצצו. יש שנוסעים וטסים באיטיות וקשה לפגוע בהם, ומטוסים הצליחו לראות בהם, לאתר אותם ולפוצץ אותם, דברים שהם מעבר להיגיון, מעבר לטבע, מלבד העובדה ששלושה טילים מתוך אותם שנורו לישראל נפלו בשטח איראן, התפוצצו שם וגרמו לנזקים. ישנם שבדרכים נתקעו במקומות שונים בכבלי חשמל, פלא פלאות שרואים ממש את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, דבר שצריך לחזק ולעודד. ישנם המון אנשים בחודשים האחרונים שסובלים מחרדות, מפחדים, מדאגות של מה ילד יום. צריכים לקחת את האירוע הגדול הזה ולחזק את עצמנו, לראות כיצד ב-16 דקות רצו לפוצץ את ישראל, והנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. 16 דקות, אולי המלחמה הזאת תקבל את השם הזה, מלחמת 16 הדקות, זה היה כל הזמן של הרעש הגדול שהיה מ-1:42 בלילה עד 1:57, 16 דקות בסך הכל. והנה הצליחו בסייעת הדשמיה, וכאן נתבונן במילים שאנחנו אומרים אותם בהגדה של פסח, ניכנס קצת לעומקם של דברים, הרחבנו בזה בביאור על ההגדה, פה נאמר את הדברים בקצרה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הדבר דורש הסבר. למה צריך שיעמדו עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא יתערב ויציל אותנו מידם? מראש, בורא עולם יכול לעשות הכל, יכל לסדר שלא יעמדו עלינו לחלותינו. וכתוב כאן שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אבל יש כאן דבר מיוחד שצריכים לקחת אותו לעצמנו כמוסר השכל גדול. דווקא מתוך שאויבינו עומדים וקמים עלינו רוצים לחלותינו. זה עצמו מה שגורם לנו לצאת ברכוש רוחני גדול. זה מה שגורם לנו לעשות חשבון נפש, להתעורר. ודאי שאם עם ישראל במצב רוחני גבוה וטוב, אז לא צריך שיעמדו עלינו לחלותינו. בזמן ששלמה המלך בנה את עם ישראל בצורה רוחנית, ערכית, בתקופתו, אז באמת ישבו תחת גפנו ותחת תאנתו ולא היה צרות, וכל אומות העולם העריצו את עם ישראל. כולם הלכו בדרך השם, בדרך התורה. אבל כשאנחנו זקוקים לדרבון הזה, שהכבשה הזו בין ה-70 זאבים תלך בדרך נכונה, בדרך השם, שעם ישראל נזכור תמיד את מה שכתוב בישעיה, ומתתיך לאור גויים. יש לנו ייעוד בעולם לייצג את הקדוש ברוך הוא בכבוד, לייצג את ההנהגה האלוקית כפי שרצונו יתברך שאנחנו נפעל ונעשה על פי הדברים האלה. ואם אנחנו לא בדיוק הולכים בדרך הזו, אז יש את העומדים עלינו לחלותנו, שזה מיד מעורר אותנו לחשבון נפש. כמה בעם ישראל העידו על עצמם ששינו דרך חיים, התחזקו בתחומים שונים מאז האסון הגדול שהיה ביום שמחת תורה בדרום, כמה התחילו לשמור שבת, כמה התחילו עם שיעורי תורה, כמה התחזקו באמונה וביטחון. אלה דברים שבזמנים קשים כאלה צריך להתבונן במילים הנפלאות האלה שיש לנו בהגדה של פסח, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. והשאלה מיד עולה, אבל למה? למה צריך שיעמדו עלינו לחלותינו? אי אפשר בלי זה? התשובה היא שאפשר בלי זה. אבל כל זמן שאנחנו לא מתוקנים, אז יש את אלה שבאים לעורר אותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם כשאנחנו עושים את החשבון נפש הנדרש. ובאמת רואים את הפסוק שאומרים בתהילים, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. לא כתוב שאנחנו, אלא הללו את השם כל גויים. הגויים משבחים את הקדוש ברוך הוא, מהללים אותו, על מה כי גבר עלינו חסדו. כי באמת ישנם מהלכים שהם מתכננים מאחורי הקלעים ורוצים לחלותנו, ואנחנו לא מודעים לכך, אבל הם שיודעים מה הם מתכננים, מה הם רצו לעשות, ואיך הכל מתפרק ושהכל מתפוצץ, בתוכם ממש התקיים שכמו שכתוב בפסוק, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה, שכל אותם שקמים על עם ישראל. וזה ההבטחה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כשאומרים בהגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. המילה והיא חוזרת על הקטע הקודם, ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יבטיח לנו שעם ישראל יישאר תמיד. אין שום אומה בעולם שתצליח חס ושלום להשמיד ולחלות את עם ישראל. יש דברים נלהבים שכתב היעבץ בהקדמה לסידור היעבץ, והוא כותב שם את ההתפעלות הגדולה במילים מאוד מיוחדות מההשגחה האלוקית של הקדוש ברוך הוא עלינו. הוא אומר את המילים הבאות, מי שיעיין בייחוד ענייננו ומעמדנו בעולם, אנחנו האומה הגולה, שא פזורה. אחר כל מה שעבר עלינו מהצרות והתמורות אלפים מהשנים. ואין אומה בעולם נרדפת כמונו, מרבים היו צרינו. כל האומות הקדומות העצומות, אבד זכרם, בטל סברם, שר צילם, ואנו הדבקים בהשם, כולנו חיים היום. לא נפקד ממנו בכל תוקף אריכות גלותנו, כך אומר היעבץ, אפילו אות וניקוד אחד מתורה שבכתב, וכל דברי חכמים קיימים וכו', מה יענה בזה פילוסוף חריף? היד המקרה עשתה כל אלה? וכאן אומר היעבץ את המילים הבאות, חי נפשי, כי בהתבונני בנפלאות האלה, גדלו אצלי יותר מכל ניסים ונפלאות שעשה השם יתברך לאבותינו במצרים ובמדבר ובארץ ישראל. וכל מה שערך הגלות יותר, נתעמת הנס יותר, ונודע מעשה תוקפו וגבורתו. אומר היעבץ, תשים לב, הפלא הגדול של הקיום של עם ישראל, הקיום של תורת ישראל, יש גם השגחה אלוקית ממעל, מתמידה על עם ישראל, בכל פעם הדברים באים לידי ביטוי, מכיוון אחר, מזווית אחרת, והשבוע היינו עדים לנס הגדול הזה, לישועה הגדולה הזו, שאומות העולם אומרים בפה מלא, שהם עוד צריכים ללמוד מה קרה כאן, איך יכול להיות שכך, מאות מאות של טילים משוכללים ממדינה עוצמתית וחזקה כמו איראן משוגרים לישראל, והנה אין נזקים, אף אחד לא ציפה לתוצאה כזו. אנחנו מבחינתנו צריכים גם לחזק את עצמנו באמונה, בביטחון, מנוחת הנפש. חובות הלבבות כותב בתחילת שער הביטחון, מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח, שיהיה ליבו סמוך ובטוח. על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון עבורו. ודווקא בזמנים הקשים, יש את ההזדמנות הזו לבנות את עצמנו, בחיבור פנימי למלכו של עולם, להישענות על אבינו שבשמיים, ולדעת שאומנם מצד דרכי ההשתדלות, אז אנחנו עושים את ההשתדלות הגשמית, בכל מה שצריך, של שמירה, של הגנה, אבל הכיפת ברזל האמיתית שיש לעם ישראל, זהו הכוח של התורה הקדושה. ודווקא לאחר שאותם שופטי בגץ יצאו כנגד עולם התורה וגזרו את מה שגזרו, ודאי שאצלנו אסור שירפו ידינו, לא צריך להתפעל, וגם מגלים דעתנו שכלל ישראל לא מסכים עם הגישה הזו של אותם שופטים. רואים שכלל ישראל כן אוהב תורה ולומדיה, שכלל ישראל כן רוצה את עולם הישיבות ואת עולם התורה. כי כל ההיסטוריה מוכיחה שכל קהילה שלא היה במרכז תורני ששימש כמגדל אור שיעיר את כל הסביבה, אותה קהילה הלכה ונכחדה. גם בתחילה הייתה קהילה דתית, שמרו מצוות, כי כך ראו אצל אבותיהם, אבל הדורות הבאים התקררו, נעלמו ונמחקו מכלל ישראל. עם ישראל בלי תורה, אין לו קיום, אין לו המשך, וההסבר פשוט. מה שמייחד את עם ישראל, מה שמבדיל אותו מכל העמים, מה שנותן תובנה לכל יהודי שאני שומר על מעלתי, על גדולתי, על הקשר הרציף שלי לעם ישראל, על השושלת המפוארת הזו, מאז אברהם אבינו, דרך משה רבנו, התנאים הקדושים, האמוראים, הגאונים, הראשונים, הסבוראים, האחרונים, עד הדור שלנו, במשך כל הדורות, החוט המחבר והמקשר בין כולם, זוהי רק התורה הקדושה. ולכן, כשאנחנו בימים האלה רואים את ישועת השם, צריכים להודות לו על כך, לומר את מזמור לתודה, לא לעבור לסדר היום, אלא לדעת להודות על החסד הגדול, על הנס הגדול. מי ציפה שב-16 דקות הכל יסתיים ללא נפגעים, ועד שיש נפגעת אחת, אז הם פגעו דווקא באחת ששייכת יותר לדת שלהם, שבעם ישראל יש אכפתיות מצערו של כל אדם ואדם, אבל כשאנחנו רואים את השמירה וההגנה הכללית על עם ישראל, אלה דברים שצריכים להיזכר, להודות ולחזק את עצמנו באמונה וביטחון. ועל פי האמור, נבין תשובה לעוד שאלה כשקוראים את ההגדה, עלולה להתעורר שאלה בלב. אנחנו אומרים באגדה מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. ומביאים כאן את הפסוקים, וכשקוראים את הדברים, מיד עולה שאלה בלב, למה צריך להזכיר את זה? אנחנו נמצאים כעת בערב של גאולת מצרים, של השמחה הגדולה שאנחנו מסובים כבני חורין, מודים לקדוש ברוך הוא על הישועה, על הגאולה, מקיימים את מצוות והגדת לבנך להעביר לדורות הבאים, למה צריך להתעסק בדברים השליליים שהיו בעבר הרחוק של עם ישראל, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ואין הכוונה כאן לאבותינו במצרים. הרי הפסוקים הבאים אומרים שנאמר, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. אז למה צריך לחזור שוב בהיסטוריה, להזכיר בהגדה של פסח את תרח, ואנחנו מתחילים מאברהם אבינו. מה פשר העניין הזה? התוספות ריד עומד על השאלה הזו, ומשיב תשובה נפלאה. אומר התוספות ריד, הרי כשיושבים בליל הסדר ומודים לקדוש ברוך הוא על גאולת מצרים, מתעוררת שאלה, רק רגע, אז למה בכלל השתעבדנו? הרי הקדוש ברוך הוא אבינו, אוהבנו, אז למה הוריד אותנו למצרים? הרי מוטב היה שלא היינו משתעבדים, וממילא גם לא היינו זקוקים לגאולה. לכן, כדי להרגיע ולתת הבנה והסבר, שכל מהלכיו של הקדוש ברוך הוא מדודים ושקולים ומדויקים, לכן בעל ההגדה מציין ומבאר שבתחילה, בדורות שקדמו לאברהם אבינו, היו אבותינו עובדי עבודה זרה. אז היינו צריכים סוג של זיקוך, להתנקות. יש דברים שעוברים מדור לדור בתורשה. רב חיים וולוז'ין כותב שכשהאדם מתקן את עצמו במידה מסוימת, נניח שאדם שהוא כעסן ועובד על מידת הכעס, אדם שיש לו תאווה מסוימת והוא עובד על כך ומשתנה, לא רק הוא מרוויח, גם הדורות הבאים, הוא מעביר את זה בתורשה לדורות הבאים, שיהיה קל להם יותר להתגבר על מידת הכעס, יהיה להם קל יותר להתגבר על אותה תאווה שהוא עצמו התמודד איתה ועמד והצליח לתקן את עצמו. את הדברים האלה כותב רב חיים וולוז'ין בפירוש רוח חיים על פרקי אבות, במשנה שאומרת, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן. שואל רב חיים וולוז'ין, למה רק כאן כתוב אברהם אבינו? הרי במשנה שלפני כן, שמו של אברהם מוזכר, ושם לא כתוב אבינו. שם כתוב 10 דורות, מנוח ועד אברהם. למה שם לא כתוב אבינו? אומר רב חיים וולוז'ין, המשנה באה ללמד אותנו, שהעשרה ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו, הם לא לחינם, כי הוא אבינו. וכשהוא עמד בכל הניסיונות, הוא עזר לנו. כשאשתו נחטפה, שרה אימנו, ואברהם אבינו ידע בכל זאת להיות נאמן לקדוש ברוך הוא, לא שר מאמונתו, זה נותן כוח לדורות הבאים לעמוד בניסיונות של חטיפות. כשיצחק אבינו נעקד על ידי אברהם, כשאברהם אבינו מסר נפש על קידוש השם בכבשן האש, הוא הטביע בדורות הבאים את התכונות האלה. לכן דווקא שם מוזכר אברהם אבינו, בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, כי הוא אבינו והוא העביר אלינו את כל התכונות הגדולות האלה. ולכן בהגדה של פסח, אומר התוספות ריד, אנחנו מזכירים את העניין הזה, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. לומר, היו בנו כתמים, כתמים רוחניים בנשמה. עברנו את הזיקוך הזה של מצרים, את כל השעיבוד, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. לאריזל בשאר הכוונות, בדרושי הפסח יש עוד הסבר על העניין של שעיבוד מצרים, אבל לא ניכנס לזה כעת. בפירוש על ההגדה של פסח הבאנו את הדברים, אפשר גם לראות כמובן בשאר הכוונות עצמו, את ההסבר של הדברים על פי תורת הסוד, למה עם ישראל היה צריך להשתעבד במצרים, ולמה מתן תורה היה דווקא לאחר יציאת מצרים, ולא מיד לאחר בריאת העולם. אבל מה שנוגע כעת לענייננו, זה המוסר ההשכל שכשלומדים את ההגדה של פסח, ומזכירים את העניין הזה של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, את הוהי שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, ושני הדברים האלה יש בהם את היסוד המשותף של סבל שמגיע לצורך זיכוך. עומדים עלינו לחלותינו, לעורר אותנו לתשובה. סבלנו במצרים, כי מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והיינו צריכים להזדקך. ומתוך כך חכם עיניו בראשו. איזהו חכם הרואה את הנולד. כשמתבוננים בדברים האלה, מיד אנחנו עושים חשבון נפש עם עצמנו, במה אנחנו בסדר, במה אנחנו לא בסדר, מה צריך לשפר, מה צריך לתקן, במצוות שבין אדם לחברו, במצוות שבין אדם למקום, מה המצב של הלימוד תורה שלנו. ימי בין הזמנים הם ימים שמטבעם, ימים של הרבה עיסוקים לקראת חג הפסח בהכנות, אבל כל אדם צריך למצוא את הזמן של הקדשת הלימוד, הקדשת זמן לעסוק בתורה. זה דברים שהם נכונים לכל זמן, אבל בפרט בתקופה הזו שעם ישראל זקוק כל כך לשמירה ולהגנה, עדיין יש מלחמה בצפון, בדרום, עדיין עם ישראל זקוק לישועות והסכנות גדולות, ומה שמסייע ושומר על עם ישראל זה זכות התורה הקדושה, התחזקות בתורה, במצוות, במעשים טובים, וירצון שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.